הלכות חומץ ומסור יש בכלולו משמעון המסורות. שלוש מסורות עשה וחומש מסורות לא תעשה וזה ופרוטון. שלא לאכול חומץ ביום ארבע עשור מחסות היום ולמעלו, לא תאכל עולו על הפסח חומץ. אז מחצות יום ארבע עשר, שזה זמן שראוי לשחיטת הפסח, אסור באכילת חמץ מן התורה. אם כי נראה בהמשך שאין עליו קרת. עונש קרת הוא דווקא בשבעת ימי הפסח ולא ביום ארבע עשר. כל אופן, אבל זה לאו מהתורה שלוקים עליו. תודה, עבדוך עמים. להשבית צהור מארבע עשור, דבת תלון חמיה מבוטחון, מארבע עשר, והעשה של השבתה הוא נמשך גם בשבעת ימי הפסח. שלא לאכול חומס כל שבעו, ובכלל איסור האכילה גם איסור הנאה, כמו שנראה בהמשך. שלא לאכול תערובת חומס כל שבעו, יש פסוק כל מחמצת לא תאכלו, מה זה בא לרבות? גם חמץ שהוא לא בעין, אלא הוא בתערובת, אבל גם כן לא חייבים עליו קרת, למרות שהוא בלב. שלא ירואה חומס כל שבעו, שלא ימוסה חומס כל שבעו. יוצא שחמץ הוא מהאיסורים החמורים ביותר. הוא אסור לא רק באכילה, אלא גם בהנאה. קראנו השבת על איסור אכילת חלב. חלב אסור באכילה, והוא בקרת, הוא חמור, אבל הוא מותר בהנאה, יעשה לכל מלאכה. חמץ הוא חמור בקרת, אבל הוא חמור יותר מחלב, שהוא אסור גם בהנאה. ואני יודע מה, כלי הקרם למשל, או בשר בחלב, בשר בחלב גם אסור בהנאה, ואף על פי כן הוא לא אסור ולא יראה ולא ימצא. וחמץ הוא כמו עבודה זרה, ולא טוב איתו עבו על בית אחו. חמץ כל שבעה אסור ולא יראה ולא ימצא. אולי בגלל שדווקא כל השנה הוא מותר, אז החמירו עליו בפסח, כי אם יראה וימצא יבוא גם לאכול אותו. מה, בביטול, נכון? לאכול מסור, עד כאן דיני חמץ. עכשיו מצא, לאכול מסור בלילי הפסח, זו מצוות עשה. מרור רבנו לא הזכיר, הזכיר אותו בהלכות קורבן פסח. מצווה לאכול את הפסח על מצות ומרורים. אבל זה לא עשה בפני עצמו. והראיה, כשאין פסח, אז המרור הוא מדרבנן. ושאין כן המצה, בערב תאכלו מצות, מצוות עשה בפני עצמה. לספר ביציאת מצרים באותו הלילה, כן, הוא יג'דתו לבינכו, זוכור את היום הזה, גם זו מצוות עשה, ובאור מסורת אלו, בפרוגים אלו. טוב, המסכת פסחים, שהתחלנו ללמוד אותה בשבת, אז שאלנו למה קוראים לה פסחים, למה לא קוראים לה פסח, כמו סוכה, כמו מגילה, אתה לא אומר מגילות, לא לבים, סוכות. אז הבאנו תשובה בשם הגאונים, שבאמת מסכת פסחים מורכבת משני עניינים שונים, כמעט שתי מסכתות שונות. פרקים א' עד ד' וי' עוסקים בחמץ ומצה, ופרקים ה' עד ט' עוסקים בקורבן פסח, לכן זה נקרא פסחים. היו קוראים לזה פסח ראשון, פסח שני, בפרפרזה על י' ניסן וי' באיור. ורבנו באמת פרק אותם לשניים בחיבור, כלומר חמץ ומצה זה פרקים א' עד ד' וי' בפסחים, ואילו בספר הקורבנות בהלכות קורבן פסח הוא הביא את כל מה שקשור להי' עד ט' במשנה שעוסק בקורבן הפסח. ועד רבה, הלכות קורבן פסח כמדומני 10 פרקים, הלכות חמץ ומצה רק 8 פרקים, כלומר עוד רוב החומר הלימודי לפנינו. בכל אופן, פרק ראשון עוסק ביסודות איסורי חמץ, והוא מתחיל, ככה רב רבינוביץ' ביד פשוטה, כותב שרבנו סדר את הדברים מהחמור אל הקל. מתחיל באיסור אכילה שהוא בקרת, אחר כך באיסור הנאה, בתערובת חמץ, בהשהיית חמץ, ובסוף גם בהרחקות דרבנן בערב פסח, אבל הפרק בנוי מהקל, מהחמור אל הקל. כל האוכל כזית חומס ותעשח מתחילת ליל 15 עד סוף יום 11 בניסון, במזיד חיוב קורת שנה אמור, כי כל אוכל חומס ונחרתו בשוגר חיוב קורבן חטות גבועו, אחד האוכל ואחד הממוחה ושותה. כל האוכל כזית חומס בפסח, כל איסורי תורה, כל מקום שנאמר אכילה וכזית, אין אכילה פחותה מכזית. כמה זה זית? כמו נפח של זית בינוני. כל האוכל כזית חומס בפסח מתחילת לחמישה עשור עד סוף יום אחד ועשרים בניסון, במזיד חיוב קורת שנה אמור, כי כל אוכל חומס ונחרתו. והפסוק שם מדבר דווקא על שבעת הימים. שבעת, כן, לא תאכלו עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, כי כל אוכל חמץ,
רק לשון הפסוק לפנים,
מה שבטוח, בכל אופן הפסוק הזה מדבר דווקא בשבעת הימים, ולא בערב פסח. מה?
החיוב על
כזה,
את האיסור גם על...
נכון, צודק. חצי שיעור אסור מן התורה, צודק. החיוב קראת, העונש הוא בכזית. שבעת יומים מסות תאכלו, כי כל אוכל חומס ונחרתו. מיום הראשון עד יום השביעי. כלומר מפורש שאיסור הקראת הוא לא ביום י' ד', אלא דווקא בשבעת ימי אחד. חצי שיעור זה מחלוקת, ורבנו פסק שזה אסור מהתורה. בכל אופן, מה זה מזיד? מזיד הכוונה שהוא מבין את המשמעות המלאה של מעשיו, אין לו חוסר בידע. הוא יודע שהיום זה פסח, הוא יודע שהחמץ אסור באכילה, הוא יודע שהוא ענוש עליו קראת, ואז הוא חייב קראת. כמובן שאם הוא יעשה תשובה, אז הוא נפטר מן הקראת, וגם אם הוא ילקה, אם היו עדים בהתראה, הוא לוקה, ואז הלקייתו פותרת אותו מהקרת. בשורר, לא ידע שזה חמץ, או לא ידע שהיום פסח, חיוב גורבן חטות גבוהו, דהיינו להפוקה מקורבן עולה ויורד, שזה תלוי מצבו הכלכלי, פה הוא מביא כסבה בכל מקרה. אחוד האוכל, ואחוד הממוחה ושוטה, מי שממיס את החמץ במים, ושותה אותו, המיס כזית חמץ במים ושתה, הוא מתחייב. רק הנושאי כלים כאן אומרים שזה בתנאי שהוא ממחה במים, כי אם הוא ממחה את זה במיץ וכיוצא בזה, זה כבר דין תערובת חמץ, זה כמו שנראה שחר המדי וחומץ האדומי וכיוצא בזה, שזו תערובת חמץ ולא חייב על זה קרה, אלא כאן מדובר שהוא ממחה אותו במים ושתה אותו. איך? אני מתלבט בזה כל השנים, עוד אין לי בזה תשובה ברורה. נראה שלא, נראה שזה לא תערובת, כי זה כמו הממחה ושוטה, שטעם כעיקר ודינו כפו הוא לא, בבירה מה הספק, לכאורה פשוט, אחד הממחה ושוטה חייב, אלא שהוא לא מיחה, רק הטעם. סננים את זה אחר כך, ממחה, אין ממשות, אבל אולי בגלל שטעם כעיקר, אז נראה שזה לא יהיה נידון כתערובת חמץ, אלא כחמץ בעין, אבל יש לי בזה ספק, לא יודע. טוב. חומס בפסח, חוסר בנו, יושנה, אמור לו, יאוכל חומס, לא יעבו, תרחילו, והמניע חומס ברשותו בפסח, חפעבי שלו, אכולו. עובר בשני אלוהים, שנאמר ולא ירואה לכו סעור בכל ג'בו לכו, ונאמר סעור לא ימוסה בבותך, מייסור החומס, וייסור סעור שבו מחמאסים, אחוד הוא. אז אחרי שראינו את איסור באכילה, איסור אכילה, החומס בפסח אסור בהנויו, אסור למכור אותו לגוי, אסור להאכיל אותו לבהמה, שנאמר לא יאוכל חומס, בלשון סבילה, לא רק לא תאכל, אלא לא יאכל, לא יהבו התר אכילו. רש"י אומר שמהכסף שאדם מרוויח, קודם כל הוא קונה מאכל ומשקה. אז איסור הנאה, הכוונה אסור לך למכור לגוי, לקבל פדיון, וזה יביא אותו לידי שהוא קונה בזה דבר מאכל, אז לא יהיה בו התר אכילה. דיינו, רוב ההנאות שהן ממוניות, בסופו של דבר מוצאות קודם כל, אדם קונה לחם בסופר, אז, או כאן לא לחם, דבר אחר, לא משנה, אבל הכוונה היא לכלול איסור הנאה, לא יאכל, לא יהיה בו יותר אכילה, וזה איסור מהתורה, שלוקים עליו, רק לא חייבים עליו כרת. ואחרי שראינו איסור אכילה והנאיה, איסור השעיה ברשותו. כן, כן. רש"י אומר, רש"י בא להסביר איך זה יוצא מלא יאכל חמץ. לא יאכל בלשון סבילה, לא יהיה בו היתר אכילה. למה היתר אכילה? אני עכשיו מוכר את החמץ, משקיע את זה, שם תוכנית חיסכון. אלא אומר רש"י שלרוב בממון, קודם כל מה אדם קונה? קונה אוכל. אז לא יהיה בו היתר אכילה, ודאי, גם אם הוא לא קנה. ומניח חומס ברשותו בפסח, אף על פי שלא אחו לו, עובר בשני לווין שנאמר ולא ירואה לכו שאור בכל ג'בול אחו, ונאמר שאור לא ימוסה בבותיכם, ואיסור החומס ואיסור השאור שבו מחמסין אחד הוא. כלומר, לכן שני הפסוקים הללו הם מלמדים זה על זה, כמו שעוד נראה. כלומר, יש חמץ שהוא ראוי לאכילה, ויש שאור שהוא לא ראוי לאכילה. שאור זה בצק שעמד יום, יומיים, והוא לא ראוי לאכילה. מצד שני, יש בו חומרה שהוא מחמץ אחרים. אז לכן, היות ובכל אחד יש צד חומרה, שאור לא ראוי לאכילה, והחמץ ראוי למאכל אדם. השאור ראוי לחמץ אחרים, והחמץ לא מחמצים בו אחרים. אז היות ויש צד חומרה בכל אחד מהם, אז הם מלמדים אלו על אלו. והאיסור הוא אחד, כלומר זה, ולכן למדים שיש כאן שני לוין, לא יראה ולא יימצא. ראוי לאכילת כלב, לא לאכילת אדם.
לא, אבל הוא מכשיר את האוכל האדם.
נכון, אבל הוא כשלעצמו לא ראוי לאכילה.
אבל נאכל בזור של הרמתה הרובת.
כן, אבל הוא כשלעצמו לא ראוי לאכילה. לכן בפסח,
דברים שהם לא ראויים לאכילה בכלל לבין אדם.
אז באמת בחמץ, זה החומרה בחמץ. כל האיסורים שבתורה, דבר שנפסל למאכל אדם, פקע איסורו. בפסח אתה אומר, כל עוד הוא ראוי למאכל כלב, יש עליו שם איסור. למה? בגלל השאור. כי השאור הוא ראוי לאכילת כלב, הוא לא ראוי לאכילת אדם, הוא חמוץ כבר. גם חמץ זה לשון חמיצות, רק חמץ הוא לא חמוץ הרבה. השאור הוא כבר חמוץ מאוד, ולא ראוי לאכילה. ולכן בפסח כל שלא נפסל מאכילת כלב, גם אם נפסל מאכילת אדם, עדיין שם איסורו עליו. אין הוא לא גם שום לא ירואה או לא ימוסה, לא אם כן גונו חומס בפסח או חימסו כדי שיעשה מעשה. אבל אם הוא לא חומס קודם הפסח ובו הפסח ולא בערו, אלוהים ניחו ברשותו. אף על פי שעובר על שני אלוהים, אין הוא לא גם מן התורו, מפני שלא עושו מעשה ומכינו אותו מכת מרדות. ולפי הדפים שאנחנו צריכים לדפדף, רואים כמה יש בנושא כלים עריכות על הפרק הזה, שהוא באמת יסודות איסור החמץ. אין הוא לא גם משום לא ירואה ולא ימוסה, אלו אם כן גונו חומס ופסח. כאן הנושא כלים כותבים דווקא אם קנה מגוי, כי אם קנה מיהודי, היות וזה אסור גם על המוכר באיסור הנאה, אז המחר הוא לא מחר, זה דבר שאין לו כל משמעות ממונית. אלא כאן הכוונה שהוא קנה מגוי, או חימסו, לקח. דרך אגב, זה פלא שהרמב״ם מדבר על כל יסודות חמץ, מה אסור באכילה, בהנאה, בשיהוי, אבל הוא לא הגדיר מה זה חמץ. רק בפרק ה' או ד', לא זוכר, בהמשך, הוא יגדיר, חמץ זה קמח של חמשת מיני דגן, עם מים ועם עוד מרכיב, זמן. אחרת גם מצה זה חמשת מיני דגן בדווקא, ומים וזמן. אבל אם זה קמח גוטנית, עם מים וחימץ את זה, זה לא חמץ. או חמשת מיני דגן עם מי פירות, וחימץ את זה, זה לא חמץ. או כמה חמשת בני דגן עם מים ולא שהה בכדי שיתחמץ, גם כן לא חמץ. אז אם הוא קנה פיטה בפסח, או שלקח כמח ומים וערבב אותם וישהה אותם עד שיחמיצו בפסח, כדי שיעשה מעשה. אבל אם הוא לא חומס קודם הפסח, ובו הפסח ולא בערו, אלו הניחו ברשותו. אף על פי שעובר על שני לווין, כלומר הוא גם ביטל עשה של תשביטו שאור מבתיכם, וגם עבר על שני לווין, אין הוא לא גם מן התורו, מפני שלא עושו מעשה, אלא רק הניח את זה ברשותו, ומקין אותו מכת מרדות. תמיד חכמים נכנסים לתמונה, כדי שלא יצא חוטא נשכר, אז במקרים רבים שהוא לא חייב מלכות, בגלל איזה בעיה טכנית, כן, שזה לב זה לא לב שאין בו מעשה, זה לב שיש בו מעשה, הוא לא עשה מעשה, סתם הניח את ברשותו את החמץ ונכנס החג, אז מקין אותו מכת מרדות. כמה זה מכת מרדות? לפי ראות עיני הדיין, יכול להיות פחות מלמתת, יכול להיות יותר מלמתת. במלגות דור איתו 40 יקנו לא יוסיף, אסור יותר, מקסימום 40 מכת מרדות. ועד רבה, מכת מרדות גם יכולה להיות לא בתחום של הקאה דווקא, יכול להיות כנס, יכול להיות שיהרגו אותו גם, יכול להיות שמי שבדין תורה הוא לא חייב מיטה, אבל הם רואים שמעשה באחד שרחב על סוס וימי יוונים בשבת והרגו אותו. למה הרגו אותו? כי הדור היה פרוץ, אז היה צריך למגדר מילטה, יכול להיות נידוי, שמתו, יכול להיות גערה, נזיפה, יעשו לנו נונו, הכל לפי ראות, ליטרה זהב יכנסו אותו, הכל לפי ראות עיני הדיינים. בסדר. אז ראינו את דין החמץ בפסח, נראה כעת את דינו לאחר הפסח. חומס שעובר עולו בפסח, אסור בנו יולו עולום, ודבר זאגן עושו מדברי סופרים, מפני שעובר על בל ירואה ובל ימוס אסורו, ואפילו יניחו בשגוגו או באונס, כדי שלא יניח אודם חומס ברשותו, כדי שיהיה עונה בו אחר הפסח. חומס שעובר עולו בפסח, אסור בהנו יולו עולום, לא רק באכילה, אלא אפילו בהניה, אסור לו להאכיל אותו לבהמתו, או למכור אותו לגוי. ודובר זה גנוס הוא מדברי סופרים, מפני שעובר על בלי רואה ובלי מוסה, אסורו הוא. ואפילו יניחו בשגוגו או באונס, הוא לא ידע שיש לו חמץ ברשותו בפסח, זה בשגגה, שכח, או באונס שהגויים הכריחו אותו להחזיק סטוק של חמץ כדי לחלקל את החיילים שלהם וכיוצא בזה. ולמה כנסו אותו חכמים? כדי שלא יניח אדם חמץ ברשותו, כדי שיהונה בו אחר הפסח. אם לא היו אוסרים את החכמים את החמץ בהניה אחר הפסח, אז היו כאלה שמתפתים, לא אוכלים בפסח, אבל על בל יראה ולמצא הם עוברים, כדי שיהיה להם אחר כך במוצאי הפסח מיד בירה, הם רוצים לשתות וכיוצא בזה. לכן אמרו חכמים שאם עבר לא יראה ולא ימצא, ואפילו בשגגה או באונס, אסור באכילה ובהניה לאחר הפסח.
למה שאדם יבוא לעשות לחם שבור?
למה לא? כדי שיהיה לו אחרי הפסח, מאיפה יהיה לו בירה? מה? בירה, אתה יודע כמה זמן לוקח להכין בירה? הוא רוצה לשתות בירה. שבוע הוא לא שותה, הוא מכור לבירה. שבוע הוא לא שותה, זה כבר עינוי. מיד אחר כך הוא רוצה. אז מה? וכן יוצא בה, כל מיני דברים כאלה. ויסקי, כל מיני דברים, כל אחד מה שהוא אוהב, לא משנה, כל אחד מה שהוא זה. חכמים אמרו שאנשים כנראה לא מבינים את החומרה שלא יראה ולא ימצא. כי מה עשיתי? וכי קרבתי אצלה, הוא לא אכל, לא נהנה, לא שום דבר. אז באו וכנסו אותו. אם אישה חמץ רשותו בפסח, ולא חילקו, אחרת הוא יגיד שוגג הייתי. או אנוס הייתי, לא חילקו, וכנסו אפילו את השוגג ואת האנוס. איך? נכון, עד רבה, נכון, לכן...
אז למה שישיר שבוע, למה לגזור על משהו שהוא...
בדיוק הפוך.
בזמנם הוא מופקע מהמציאות.
למה מופקע? בדיוק הפוך.
חוץ מהשאלה.
הוא אם הוא לא ישאיר לו, לא יהיה לו, הוא לא יכול אחר כך לקנות, או משהו כזה, הכל עושים בבית, אז הוא משאיר. אז הוא, תבינו, הוא יוציא את זה למחסן, הוא לא ראה את זה. יש אנשים הדיוטים, לא מבינים, לא יודעים שלא יראה לך חמץ, זה לא יהיה ברשותך. אז הוא סגר את זה בארון סגור בפסח. אז זה באו חכמים ואמרו, חמץ שעבר עליו בפסח, אסור באכילה ובהניה, מדרבנן, אמנם. ועוד נראה שלא גזרו רק בעין ולא בתערובת, כל מיני, בסדר, יש לזה קולות, אבל יש גם סוברים שאם הוא היה שוגג בביעור, הוא היה לו במקפיא חבילה של מלווח, של בצק, של בורקס, וכיוצא בזה, הוא עשה בדיקת חמץ. פתח את המקפיא, אבל לא שם לב, היה בתוך שתי שקיות אטומות, קנו את זה, אמרו נאכל את זה באור לארבעה עשר, בארוחת ערב. בסוף הביאו פיצה, שכחו את זה שם עד אחרי החג. אז הוא היה שוגג גמור. הוא בדק חמץ והכל, הוא היה שוגג. ולא זו בלבד, הוא גם עשה ביטול חמץ. הוא אמר, כל חמירה וחמיה דעיקה ברשותי, אז הוא לא עבר, לא ייראה ולא יימצא. אז יש פוסקים שאומרים שזה מותר אחרי הפסח. אם לא באכילה, לפחות בהנאה, יכול למכור את זה לגוי וכיוצא בזה. כי הוא גם שגג בחובת הביעור, שהיא מדרבנן, וגם לא עבר, לא ייראה ולא יימצא. לסוברים שבאופן כזה, לפחות אם לא באכילה, אפשר להתיר את זה בענה, צריך לשאול חכם כל מקרה לגופו, יש מחמירים בזה, אבל בכל אופן לא תמיד אוסרים בדיעבד, תלוי על מה הוא עבר בפועל. טוב, ההלכה הבאה היא הלכה כבדה, שיש לה המון משמעויות, תתחיל לראות אותה לפחות, אבל נראה לי שגם כאן צריך לתפוס כמה דפים ביד.
נראה שכל הנושא של המחירה,
כן, מה לא?
הם באו להפקיע.
למה? למה? לא, לא, למה? חכמים בפירוש התייחסו למחירה. תוספת המפורשת, ברשותו. מי שמשאיר חמץ ברשותו, מי שמוכר לגוי, זה לא ברשותו. וזה תוספת המפורשת. מי שבא בספינה, אז הוא מוכר לגוי וכו'.
לא, 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 החמץ נמצא.
בסדר, הוא לא נמצא. הוא לא נמצא, הוא מחר. אלא מה? אני רק כאילו רוצה... השאלה... כאילו על חלות המחירה, זה היות והמחירה היום היא בעצם רשמית, ולא, כן, בזמן חזל קודם כל המחירה הייתה במקרה קצה, מקרה שאדם בספינה. עכשיו יש לו, השבוע הוא יכול להסתדר בלי לחם, אבל יש אחר כך עוד שבועיים הפלגה, אז הוא מוכר לגוי את כל החמץ, הוא יכול לקנות ממנו את זה אחרי פסח, אבל הוא נותן לו את זה בפועל, הגוי לוקח את זה, וזה רק במקרים קיצוניים. מה שקרה זה, בזמן חזל גם לא היה... לא היה סטוקים של חמץ, היו באותו יום מערבבים את הקמח והמים, חוץ משחר או משהו כזה. מה שקרה בעיקר באירופה, שיהודים היו מתפרנסים עם מחירת יש, ואז הם היו עם סטוקים גדולים מאוד של חמץ, והמחירה לאט לאט התחילה להיות יותר פורמלית, דיינו כבר לא היו משנעים את החמץ מהבית, והגוי גם לא היה משלם את מלוא תמורתו, אלא נותן מקדמה מסוימת וכו'. ועל זה התעוררו המחלוקות. המחלוקות התעוררו על התוקף של המחירה. אבל אם יהודי מוכר באמת את החמץ לגוי בפועל וכו', זה לא שלו.
אני מבין את הבעיית של דן, שאומר שזה בסופו של דבר, זה נשאר ברשותו, למרות שזה
לא ברשותו. זה לא ברשותו, אבל אני לא מקבל את זה.
מה שבאו לעקור חכמים שבסופו של דבר...
שלא יעבור, לא יראה ולא יימצא. בשביל זה הם, למה הם כנסו? שאדם לא יש, תראה את לשון הלכה, איך לשון רבנו? למה כנסו? שלא יניח, פה אם הוא מחר, הוא לא יניח. השאלה, מה זה מחירה? בסדר, זו השאלה. על זה יש מחלוקות לא פשוטות, אבל אם אדם מוכר, אבל באופן עקרוני... מה?
אם אדם, למה חשוב לסוף על הביטול?
שמה אדם יבוא לאכול.
נכון.
לא, אז אמרתי לך, המחירה בזמנם היה כללה גם להוציא אותו מרשותו, זה לא יצאו, הוא באמת מחר את זה לגוי. מחר הגוי שילם להתראות. על זה, בסדר. אז לכן אמרתי, בסדר, רק תיקנתי את דבריך שזו בדיוק המחלוקת, שהמחירה הפכה להיות פורמלית ולא מעשית, אבל מחירה מעשית היא מודרת לכל דבר לעניין. טוב, נעמוד כאן. נראה כבר מחר את דין... חוזר ונעור, מה שנקרא, יש הרבה השלכות בהלכה, ברביע חנניהו בן עגשי אומר, עושה עוד ראש מרחוב, זה כבר.